בוקר טוב, אנחנו בספר חובות הלבבות, שער הייחוד, פרק שמיני. כן, בפרקים הקודמים, חמישי, שישי, למדנו על מציאות השם, שביעי על אחדותו משבע פנים, ועכשיו שמיני ותשיעי זה להעמיק בהבנה מה זה אחדות השם בצורה טהורה יותר, תואר ייחוד השם. כן, בעזרת השם, כן, מתוך התבונה, מתוך ההתבוננות, אפשר להגיע ל... כן, אפשר וצריך, כמו שהחבר אומר, להגיע לתואר הייחוד ככל יכולתנו, לא חלילה להגשים ולתפוס בצורה לא נכונה את ריבונו של עולם, הבסיס לכל העבודה. אז ככה, אז פרק שמיני הוא הקדמה לפרק תשיעי, מעין היחס בין פרקים חמישי ושישי. קודם כל נבין מה זה אחד אמיתי, ואחר כך נבין שהשם הוא האחד האמיתי. כן, פרק שמיני זה להבין מה זה אחד האמיתי. אומר המחבר, אומר, אבל ביאור אופני האחד האמיתי והאחד הנאמר על דרך העברה. כן, שהוא זה לא אמיתי, יש פה איזה צד של אחדות אבל לא אחד גמור. כן, מעבירים את ה... את ה... משתמשים באותו לשון לא על הדבר כשלעצמו אלא על משמו, משהו דומה לו, אחד על דרך העברה. כן, אז אומר הביאור הזה הוא שהאחד שם נגזר מן האחדות. כן, בכלל כל אחד שאנחנו מכירים, כמו שלמדנו בראייה החמישית בפרק הקודם, שהחמימות קודמת לדבר החם. כל אחד שאנחנו אומרים זה נגזר ממושג האחדות המקורי, כן? ואחד שנגזר מהאחדות, לא האחדות המקורית עצמה, אלא אחד שנגזר מהאחדות, נאמר על שני אופנים, כן? יש שני אופנים שאפשר לדבר על, כן, זה מתפרט כמו שנראה, אבל בעיקרון שני אופנים שאפשר לדבר על אחדים שנובעים מאחדות, כן? ומה הם? האחד המקרי, והוא הנאמר על דרך העברה, כן, זה לא אחד עצמי, והשני עצמי יציב והוא האמיתי. מה זה הדברים האלה? בוא נלמד. גם האחד המקרי על שני אופנים, מתחיל מהאחד המקרי שהוא רק נגזר מהאחדות והוא לא אחד אמיתי על דרך העברה. יש שני אופנים, האופן האחד, האחד מהם, האחד המקרי, גלויים בו הריבוי וההכללה והקיבוץ. כן, באופן ברור רואים שהוא איזה כלל אחד שמלא פרטים בתוכו, שהוא רק מכנה משותף של הרבה פרטים. כמין האחד הכולל סוגים רבים וכסוג האחד הכולל אחדים רבים. עוד פעם, הרב קפח מתרגם פה לא כדרכם של ראשונים, בדרך כלל הראשונים אומרים שהסוג כולל מינים, כן? והמין כולל פרטים. ופה אני לא יודע למה הוא תרגם בשונה מכולם, אבל זה לא, העניין לא משנה, כן? הערנו על זה כבר. העניין שיש פה קבוצה בתוך קבוצה, זה לא משנה איך קוראים לה. כן, יש את הפרטים, אז הוא מביא דוגמה. אתה מדבר על קבוצה אחת שכוללת הרבה פרטים, על מין אחד, על סוג אחד, כן, שכולל הרבה מינים, לפי התרגום הרגיל של הראשונים, הלשון הראשונה. כן, הסוג שכולל הרבה מינים, אז זה אחד שגלוי בו הריבוי וההכללה. וכפרט האחד שהוא מחובר מחלקים רבים, כן, אפילו, למשל גוף, הוא יביא אולי עוד מהדוגמה. גוף האדם הוא אחד, אבל מלא איברים, וכל איבר מלא תאים, וכל תא מורכב מחומרים, אטומים, אטום, חלקים וכולי, הכל זה פרטים שהם מחוברים וגלוי בהם שהם מחוברים מחלקים רבים. ואנחנו בסוף יש מכלול אחד שככה כולל את כולם. וכצבא אחד שהוא קבוצת בני אדם, וכמו שאנו אומרים, שאה אחת וכפיז אחד ורובע אחד וליטרה אחת, כן, כל המידות, כל מידה, אומר כל אחד מהם כולל כמה דברים, הוא כולל את כמה מהמידה שתחתיו, כן, שאומרים על כל אחד מהם אחד, כל אחד וכל אחד קטן יותר גם, אתה אומר עליו אחד, אבל הוא כולל כמה דברים רבים. אז זה דברים שאנחנו אומרים עליהם אחד, יש בהם איזה מכנה משותף שנגזר מהמושג אחדות, אבל גלוי שהם לא אחד עצמי, כי הם מורכבים מפרטים רבים, אז הם לא ממש אחד. והנה, כל אחד ממה שהזכרנו נקרא אחד על דרך העברה, והוא מצד הצטרפות הדברים בעניין אחד, כן, מכנה משותף שאותו שם כוללם, ונקרא רב, כן, זה לא רק אחד, זה גם נקרא רב, כי מפני שהוא כולל דברים רבים. אז זה לא, מבחינה מסוימת יש פה דבר אחד, מבחינה מסוימת יש פה דברים רבים. וכאשר נחלקים ונפרדים אותם הדברים, יאמר על כל דבר מהם אחד. כן, והנה, האחד בכגון הדברים הללו שהזכרנו, מקרה. והרי הוא אחד מצד וריבוי מצד. כן, בכל הדברים שאמרנו, האחד זה לא דבר עצמי בהם. כן, השנה היא לא אחת בעצם, כי כן, היא 365 ימים. כן, אז זה מבחינה, זה מקרה בו, זה בעצם, מה מתכוון שזה מקרה? זה אמרנו שהכמות זה אחד מתשע המקרים של החומר. כן, יש את העצם ותשע המקרים. אז גם אחד, בכל המושגים שדיברנו עליהם, אחד זה... זה בעצם הכמות האחת, שגם אותה אפשר לחלק לאחדים וכו'. קיצור, זה לא אחד עצמי, זה אחד הנאמר על דרך העברה, כי הוא רק מבחינה מסוימת אחד וריבוי מצד אחר. והסוג השני של האחד המקרי הוא האחד הנאמר על הפרט האחד, והוא אינו מתרבה ולא כולל דברים רבים לפי פשוטו. כן, לפי האמת הוא כן כולל דברים רבים, כן, כמו שהוא הסביר, אבל יש, ההבדל הוא, תיקח למשל אטום, כן, אטום ביוונית זה בלתי ניתן לחלוקה. אז היום תיקח את החלק שהיום חושבים שהוא בלתי ניתן לחלוקה, כי את האטום אפשר לחלק, אז זה נראה לך שהוא אותו חלקיק פצפון שבלתי ניתן לחלוקה, נראה לך שהוא בלתי ניתן לחלוקה, נראה שהוא דבר אחד באמת. כן, בזמנם ככה דיברו על היסודות ועל ה... כאילו יסוד המים, יסוד האפר, יסוד האש, זה דבר אחד. לא, ברור שאם זה דבר גשמי אתה יכול לחלק אותו, הוא תופס מקום, נכון? יש בו שטח, יש בו הרבה מקרים, אפשר לחלק אותו גם כן, אבל תיקח את כאילו בלתי ניתן לחלוקה, עדיין, הוא אומר, רק לפי פשוטו הוא נראה שהוא לא כולל דברים רבים, אלא לפי שהוא הרבה בעצמותו, אלא שהוא הרבה בעצמותו, למה? מפאת חיבורו מחומר וצורה ועצם ומקרה, והוא סובל את ההוויה וההפסד וההתחלקות וההתפרדות וההתחברות וההתפרקות וההתחברות וההתפרדות והשינוי והניגוד והשיתוף. כל אותו, תיקח את החלקיק הכי אחדותי, הכי אחד שאתה יכול לדמיין, והכל פה נכון לגביו, שהוא מורכב מחומר וצורה. כבר הסברנו את המושגים האלה שהוא משתמש בהם בהתאם למדב זמנו על פי אריסטו, כן, התכונות וההתגלמות, הוא תמיד באופן תיאורטי יכול להתחלק. היה בזמנם ויכוח בנושא הזה, רואים פה שהוא הולך כמו אריסטו, כן, כמו שהרמב״ם אמר שחכמי אנדלוס נטו לאריסטו, אז הוא קצת חריג, אמרנו שקצת יותר נטה למדברים, אבל המדברים אמרו, הרמב״ם מביא את זה, הם אמרו שיש אטומים שבלתי ניתנים לחלוקה ושיש ריק, כן, ככה הם טענו. והפילוסופים אמרו, כן, הכוזרי גם הוא מאנדלוסים, הוא כותב מאמר רביעי, נראה לי במבית, מאמר רביעי, אין בכלל סעיף מבית, מאמר שלישי מבית, הוא אומר שכבר הוכחה, יש מופת של אריסטו, הוכחה בהיעדר הריקות, שאין בעולם ריק, כן, כמובן שזה, לפי מה שיודעים היום, זה הבל, אבל לפי מה שהם ידעו אז, הפילוסופים, לפי האינטואיציה שלהם, אין ריקות. כל החלל של המציאות מלא ורצוף, צפוף בחומר. אין דבר כזה מציאות ריקה. גם אפילו מעבר לגלגל העליון, הם חשבו שזה קצה המציאות, ואין שם, ואין ריק אחר כך, אין מרחב בכלל. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו בשכל, אבל אצלם לא היה דבר כזה ריק לדעתם. זה כאילו זה כל המקום, ומעבר לקצה הגלגל אין כלום, אבל זה לא שיש, שהמציאות היא במרכז איזה חלל גדול ריק, כמו שהיום מבינים שהיקום בנוי. כן? לא, אין ריק. זה כל המציאות וזהו. זה המקום. המקום זה מלא גשם. זה, אי אפשר לתפוס את זה, כמו שאמרתי, אבל ככה הם חשבו אז. גם לתפוס אין סוף של ריק, זה גם לא נתפס בדעת, אבל לפחות אתה אומר, טוב, אני אמשיך ואמשיך, אף פעם לא אגיע לכלום, אז זה בסדר. והמרחב של, מדברים על גבול המציאות, גבול היקום, אז מדובר על הגבול של העצמים הקיימים שכולם מתפשטים. כן, אבל ריק, אין סוף, למה שיהיה גבול? טוב, זה גם דבר שקשה לתפוס אותו, זה שאלות קשות ועמוקות. כן, בטח יש להם גם מבוא לסתרי התורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, בחינות של אין סוף. על כל פנים, אז כל זה נכנסנו, כי הם אמרו שהמציאות, הוא אומר כמו הפילוסופים, שהמציאות היא מלאה ויכולה להתחלק לאין סוף. באופן טכני אתה לא מצליח לחלק, כי אין לך כלים, אבל באופן מחשבתי, כל חלקי, קטן ככל שיהיה, הרי ציר המספרים יוכל לצייר גם גודל קטן יותר ממנו. אז גם הוא מתחלק ותופס מקום. גם הוא, שייכים בו כל המושגים האלה, חומר וצורה, יש לו תכונות ויש לו התגלמות. יש בו עצם ומקרה, יש בו תכונות עצמיות ותכונות לא מחויבות, כמו גודל, כמות, איכות, מקום, זמן. כן, הוויה, הפסד, הוא יכול להיות קיים, הוא יכול להיות לא קיים. הוא יכול להתחלק, הוא יכול להתפרק, הוא יכול להתחבר למשהו. כן, הוא יכול להשתנות, הוא יכול להיות שונה ממשהו, משותף עם משהו. כל הדברים האלה מעידים שיש בו תכונות ויש בו הרכבה, נרצה או לא נרצה, גם הדבר הכי פשוט שיש. ולכן אפילו שהוא נראה דבר אחד, הוא בעצם, כן, אנחנו נראה, הוא ידבר אפילו על דברים מחשבתיים, אפילו על דברים מחשבתיים שהוא אדם, הספר העיקרי מביא דוגמה, נראה לי שהוא מדבר על זה בפרק חטא, במאמר שני בפרקים על אחדות השם. אז הוא אומר, תראו, אפילו נקודה, זה מושג מחשבתי, אפשר בשכל אפשר לחלק אותה. כן, אפילו, ותמיד היא תהיה זה לא דבר שהוא אחד לחלוטין. הוא ידבר עוד מעט, נראה, על המחשבה. כן, והנה הריבוי שייך בדבר שאומרים עליו אחד מכל מה שתיארנו, לפי שהם הפך האחדות. כיוון שכל הדברים האלה שייכים גם באחד הפשוט, אז בעצם גם הוא מורכב. נמצא כאחד האמור על הדבר אשר שייך בו בעצמו אחד מסוגי הריבוי וההתפרקות, ומקרה בלי ספק. כן, בעצם זה מבחינה מסוימת הוא אחד, הוא לא אחד עצמי, הוא לא אחד בעצמותו, הוא מורכב מאחדים, לא יכול להיות בעצמו, והוא אחד על דרך העברה ולא באופן אמיתי. והבן, הבנה חשובה ביותר, קודם כל להבין, עוד לפני שנבין שהשם הוא אחד אמיתי, והוא האחד האמיתי שאין כמותו, מכוחו כל המציאות כולה וכל הריבוי וכל האחדים האחרים שהם לא אמיתיים. אז צריך להבין מה זה, קודם כל זה העניין של הפרק שלנו. אז קודם כל אנחנו הבנו מה זה אחד מקרי, וכן, כמובן שזה מאוד חשוב, אם לא מתבוננים בדבר, אז באינטואיציה של הבן אדם, ובטח של הילד, שאומרים לו השם אחד, הוא לא מבין את הדבר הזה. הוא ישר עם אלה מגשים, וישר לא תופס בצורה נכונה. זה מה שאמר לנו המחבר לפני כן, צדקו דברי החכם, הפילוסוף, שאמר שלא ייחדו באמת אלא החכם השלם, או הנביא בקבלתו. צריך התבוננות בזה, צריך, כדי להגיע להשגה הראויה באחדות השם, צריך חכם מבין מדעתו. הסוד הוא לא יהיה במילים, זה העומק של ההבנה. צריך התבוננות, כן. אומר המחבר, אבל האחד האמיתי, הרי גם הוא נאמר על שני סוגים. כן. יש גם אחד אמיתי על שני סוגים, מה הם? האחד במחשבה והשני בפועל. אפשר לדבר על אחדות אמיתית במחשבה ואחדות, כן, בפועל. כמובן אותו אחדות מחשבתית שתהיה אחת מוחלטת, בפועל זה יהיה רק אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו נראה בפרק הבא. אומר המחבר, המחשבתי הוא האחד המספרי שהוא יסוד המספר וראשיתו. כן, המושג אחד כבסיס בכלל לספירה, כקודם לריבוי. כן, ועניין האחד המספרי הוא אות וסימן לראשית שאין ראשית לפניו, כי כל ראשית באמת, כי כל ראשית באמת נקרא אחד, כמאמר כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, במקום יום ראשון, כן, במקום יום ראשון אמר יום אחד, מפני שהאחד הוא שם לכל ראשית שאין לפניה ראשית, כן, בשאר הימים יש לנו אחר כך שני, שלישי, רביעי, כן, אבל פה יום אחד, כי זה השם, המושג אחד הוא מביא ראייה מהתורה, זה התחלה שאין לפניה התחלה, הרי העולם חודש על ידי הקדוש ברוך הוא, כן, וזה המושג אחד שהוא זה שהבסיס בכלל הספירה, כן, וכאשר נשנה נקרא שניים, וכאשר נשלש נקרא שלושה, וכך עד עשרה, ואחר כך אחרי עשרה מה קורה? ישוב חזרה אל האחד, ואחר כך אל המאה, ואחר כך אל האלף, עד בלי סוף מן המספרים. למה צריך להגיד את הדבר הזה? ולפיכך נעשה את הגדרת המספר. מה זה מספר? זה כללות מורכבת מן האחדים. למה הוא פרט את זה שבעשר זה שוב חוזר אל אחד, ואחר כך במאה ואלף ותמיד, כן, מי שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים הפעם שעברה, מי שמכיר את המקורות שלו, ברור שהמקור שלו זה ספר יצירה, ופירוש עסק בספר יצירה שהוא הדריך ללמוד אותו, ושם הספר יצירה מדגיש את סוד המספר, איך הלשון של הכוזרי, סוד המספר בעשרה, כן, והרס"ג מדבר על המעלות שיש לספירה העשרונית שיש שם, ואיך אפשר ללמוד והכמות, כל מושג הכמות שיש בעולם, הכמות והאיכות, ואיך אפשר ללמוד מזה על אחדות השם, הכוזרי בסגנון של סג, בסגנון שלו, כן, כתוב איך הלשון של ספר יצירה, עדים נאמנים, עולם ושנה ונפש, כל מה שנזכר שם זה בסוף כל מיני עדים שבאמצעותם משיגים את השם, כמו שהוא ציטט קודם, ראינו, הוא מורמז כל פעם, צריך להכיר את הלשונות, לשים לב לזה, ראינו כמלך במדינה, נכון? מלך, כמו הוא הביא את הלשון, כמלך במדינה, כנפש בגוף, רומז לנו, גם פה, זה ברור שהוא רומז לספר יצירה. זה נסביר פה אבל דבר עמוק. התחלנו להסביר, כבר אמרנו את זה, שהרס"ג והמחבר והעיקרים הם למדו את ספר יצירה, לא, נקרא לזה לא במינוחים של תורת הסוד שהתגלתה מהרמב"ן יותר ואחר כך בהתגלות הזוהר וכל גדולי המקובלים אחר כך, איך שהיא היום לפנינו, לא היה להם את הטרמינולוגיה הזאת, אבל את הספרים הבסיסיים שכבר נכתבו תקופת האמוראים והגאונים, ספר יצירה, ויש בהם את הבסיס של כל תורת הסוד כבר, היה להם. והם העמיקו בהם והבינו את סתרי התורה מעומק תבונתם, והם היו גדולי ישראל והגיעו לאותם דברים. אולי נגיד דבר עמוק בעניין הזה, שיש לשון בספר יצירה שאומרת על העשר ספירות שהן עשר, שמידתן עשר ושאין להם סוף, כן, ויש פה זה כאילו תרתי דסתרי, מידתן זה מדוד, זה דבר סופי, מידתן עשר ועשר שאין להם סוף, וזה גם אין סופי, איך ורס"ג מביא שם את ההבנה הזאת שתמיד הספירה היא חוזרת, היא בנויה מעשרות וחוזרת אל האחדים וכו'. הרמ"ק שכידוע הוא כבר מגדולי המקובלים, היה רבו של אריזל והשתמש בכל המושגים של הקבלה והכיר את הכל, הוא בא ומפרש פירוש עמוק ואומר מה זה סוד העשר. זה דברים שהמהר"ל מדבר עליהם, כולם, גם המהר"ל כידוע הכיר את חוכמת הסוד מהרב אבן גבאי שמזכיר אותו בספרים שלו, והוא גם, אני רוצה להשוות פה ולהראות שגם גדולי חכמינו הראשונים שלא היה להם את המסורת של הסוד, הם העמיקו והגיעו לאותו הבנה, כן, כמו שהרב צבי יהודה לימד, שאלו אותו אם הרמב״ם ראה את הזוהר, יש כאלה מנסים להביא הוכחות שהרמב״ם ראה את הזוהר מכל מיני הלכות, אפשר לדחות את זה מי שבאמת מכיר רמב״ם כמו שצריך ואת מדרשי חז"ל וכו'. הרב צבי יהודה אמר שהוא לא ראה את הזוהר, כן, זה גם מקובל אצל הרבה, גם אצל הרבה מהמקובלים. לא, יש, יש כאלה שניסו להמציא אגרות שהוא כאילו חזר בו וכל מיני דברים כאלה. מורנו רבנו הרב שילת כבר הראה שהם, שזה ניסיונות מזויפים ולא, זה לא הדרך. מה דרכנו בזה? הוא אמר, כמו שהרב ציודה אמר, הרב ציודה אמר, הוא לא ראה, אלא שיש כמה דרכים לעלות להר. הרמב״ם עלה להר דרך התבונה האנושית, דרך, זה לא רק התבונה האנושית כמובן, דרך התבוננות בהתגלות של השם אלינו בתורה, ודרך התורה, ודרך דברי הנביאים, ודרך דברי חז"ל שרמזו לנו את הדברים, והתבונה להבין אותם ולהבין בסוף, בסוף חכם מבין מדעתו. חכם מבין מדעתו היה הרמב״ם בוודאי. ועלה, כמו שהרב ציוד אמר, עלה לאותו הר, והדרך היא להבין שהטרמינולוגיה היא לא העיקר, המינוחים הם לא העיקר. כולם יודעים בזה, ככה מקובלים בעצמם אומרים. לא יעזור, מישהו יקרא זוהר, יקרא אריזה, אז ישר הוא יוכל לברוא אגלטילטה מספר יצירה, כן, כל ערב שבת. זה לא ככה. זה צריך לה, זה דברים עמוקים שיש בהם חוכמה ויש בהם טהרת הרצון. היבאו צדיק כבאו אלמה, צריך תיקון עליון ומעלה רוחנית גדולה מתוך מבין מדעתו, מה שנקרא. אז הדרך היא להבין את הדברים, בין את המינוחים של הקבלה בצורה מעמיקה, כן? לא שיש בעיה ללמוד לפעמים הבסיס, קודם כל לומדים את הפשט, אחר כך מבינים את הסוד, אבל העיקר שבסוף הבינו שזה לא העיקר, זה המינוחים, ואז אפשר לעשות, ואז אפשר להבין שיש כמה דרכים לעלות להר. כי גם הראשונים שלא היה להם את המינוחים הגיעו לאותו הר. אז עכשיו נראה את הדבר הזה. מה אמר הרמק? הרמק אמר, מה זה מידתן? עשר מידתן שאין להם סוף. הרב הנזיר מביא את זה גם בפירוש שלו על ספר יצירה שבכוזרי. אז הוא אומר ככה, שעשר מבחינה מסוימת זה ריבוי, כן? זה כל אפשר לראות את כללות הריבוי. מצד שני הוא כלל אחד, כן? אז הריבוי המדוד, תשע זה כאילו עשייה, פירוד והריבוי, כל המספרים, ואחר כך העשר הוא פתאום הכלל שכולל אותם. אז יש בו את כל הפרטים, את כל המדידה, את כל הריבוי, אבל יש בו את האחדות גם. זה מה שהוא אומר פה גם כן. זה, יש לזה מידה, אבל אין סוף. והוא מסביר, הרב הנזיר מסביר שיש פה עיקרון אדיר, שכל מה שאנחנו תופסים, צריך להבין שיש מעבר. אנחנו תופסים איזה כמות, אז תופסים את הפרטים, אבל יש מכלול אין סוף מאחורי, שרק מתגלה בפרטים. ריבונו של עולם הוא האחד האין סוף. הבלתי נתפס, האחד האמיתי, אבל אנחנו, כן, הוא הכולל מכוחו, הוא מקור כל הריבוי. אנחנו נראה את כל הדברים פה, וככה בנוי המספר. תראו, הרעיון שהוציאו רבותינו מהתבונה, זה ממש מה שאומרים המקובלים. אם אנחנו נעמיק בפרקים האלו על ייחוד השם, אנחנו נראה בפרק הבא, נראה את ההתבוננות בעומק, עומק של מעשה בראשית בעצם, איך שהריבוי נכלל ונובע מהמקור האחד, ובכל ריבוי יש מכנה משותף, יש אחדות, יש את המידתן ויש את האין סוף. כן, אז יבוא אדם, יקרא את הדברים שלהם בשטחיות, יגיד, במקום עשר ספירות הם אמרו שזו הספירה העשרונית, ויזלזל בדבריהם. ראיתי דברים כאלה. כן, לא, אפשר להעמיק ולהבין שבסוד הריבוי והאחדות שבמציאות יש ממש את סוד ההתגלות האלוקית, עומק האחדות האלוקית, הכרה באחד היחיד שאין כמותו, שמכוחו גם נמצא כל הריבוי שבעולם, והוא בסדר עם מכנים משותפים והכל מכלול אחד. זה המדברנות הכי עמוקות של תורת הסוד, שגם בדרך התבונה אפשר להגיע אליהם. אולי בהקשר הזה אני אצטט דבר יפה, לא יודע, אולי הבאתי אותו לכם, לא יודע, אני הרבה פעמים חוזר על זה, רב יהודה מוסקטו, בעל הכל יהודה, מפרש של הכוזרי, אז הוא אומר שמה שהמתקדשים והמתארים שיפרשו את דברי רב יהודה הלוי על ספר יצירה לפי המינוחים של הקבלה, אז הוא, יש לו לשון מליצית יפה, הוא אומר, אף על פי שדרך קודש יקרא לה, הרי היא, הוא אומר, היא לא יוצאת מגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה, שחייבים עליה חטאת גניבת דעת הבריות. כי רבי יהודה לוי לא השתמש, לא ידע את המושגים האלה ולא השתמש בהם, אלא עלה להר הזה בשיא העומק, שמתוך התבונה, מתוך דברי חז"ל, מתוך ההתגלות האלוקית שבתנ"ך וכו'. אז אנחנו מבינים איך משהו מהדבר הזה. על כל פנים, אנחנו ממשיכים, בואו נראה, אולי נספיק לסיים את הפרק. גלשנו קצת, אבל זה הבנות חשובות ביותר ויסודיות שאנחנו מחונכים מהרב זצ"ל והרב הנזיר, שרק ככה אנחנו יכולים לאחד גם את כל חכמי התבונה של עם ישראל וגם את חכמי הסוד, כולם כמו שהרב כלל אותם, כולם ביחד לומדים שער הייחוד ולא מפחדים ממנו, מבינים את המקום שלו ומתעלים על ידו, מתארים את האמונה על ידו, מחזקים אותה, מתארים אותה. זה ולא כמו גישות אחרות, זה מסוכן, זה אולי היה מתאים פעם, אנשים שיכלו לטעות מזה, היום זה רק, זה הגישה. כן, אומר המחבר שיש מושג מחשבתי, יש קודם כל אחד שהוא הבסיס של המספר, והוא גם יכול להיות אחד אמיתי, כן, ואחר כך ישוב, ראינו זה, הנה, וקראתי אותו מחשבתי. למה הוא קורא לאחד הזה מחשבתי? לפי שאין המספר נכנס תחת החושים הגופניים, אלא ניסה גם מחשבה. אבל המנוי, הרי הוא מורגש בחמשת החושים הגופניים או במקצתם. כן, הסוג הראשון של האחדות זה אותו אחד מספרי, אפשר לחשוב אולי במחשבה שיש איזו אחדות שהיא הבסיס למספר, אבל אי אפשר למנות אותו. זה לא משהו שאפשר לחוש אותו. כל דבר שאתה חש, הוא תמיד יהיה חומר מורכב. כן, המנוי הרי הוא מורגש בחמשת החושים, ואתה יכול לטעום דבר אחד, לשמוע, לראות, למשש, להריח אולי, כן, חלק בחושים האלה, אבל זה לא המושג הזה של האחד שהוא הבסיס למספר. לא, לא, ובוא אתה יכול להגיד שאין הרכבה, כי זה עצם המושג של האחדות. אז זה מחשבתי ולא גופני, זהו מחשבתי. והסוג השני הוא אחד אמיתי מצוי בפועל. כן, תראו, קודם כל הוא מגדיר מה זה, מה בכלל יכול להיות מצוי בפועל, ואחר כך נבין שרק הקדוש ברוך הוא עונה על ההגדרה הזאת בפרק הבא. אז אומר המחבר, כן, הוא העניין אשר לא יתרבה, אין בו שום ריבוי, הוא לא מורכב מכלום, והוא לא ישתנה ולא יתפרק, לא מתפרק לשום דבר, הוא לא משתנה לשום דבר, ואז הוא ממילא נהיה כאילו כבר שני דברים, מה שהיה לפני ואיך שהוא היה לפני ואיך שהוא היה אחרי. ולא יתואר בתואר מתארי הגופות שכולם מורכבים בהגדרה מ-10 קטגוריות וחומר וצורה וכו', ולא תשיגהו הוויה, הוא לא יכול להיווצר ולא יכול להיפסד, ולא סופיות, הוא גם אחרי אין סוף, כל הדברים האלה עוד יבהר, כן, להלן, ולא יעתק ולא ינוע, הוא לא נמצא במקום בכלל. כן, הוא לא תופס שטח, אם הוא היה תופס שטח, היה אפשר לחלק אותו. ולא ידמה למאומה, אין לו שום דמיון, שום מכנה משותף עם שום דבר, ולא ידמה, הוא לא דומה לכלום וכלום לא דומה לו, ולא ישותף עם שום דבר. לפי שהוא בכל אופן שתשיגהו אחד מוחלט, והוא יסוד לכל מתרווה. זה האחד העמוק. כן, כפי שקדם במאמרנו שהאחדות היא לעל הריבוי, כן, זה ההוכחה החמישית בפרק הקודם. שאמרנו שהיא כל כך עמוקה, היא תביא אותנו לתואר האיחוד, ואין לה אחד האמיתי ראשית ולא תכלית, לפי שכל שיש לו ראשית ותכלית חיובי שיחילו על הוויה והפסד. כן, אם דבר נוצר או הסתיים, אז יש בו יצירה ויש בו כיליון, והוא משתנה. אין דבר, אין לו ראשית ואחרית, וכל שהוויה והפסד חלין עליו, הרי הוא משתנה, והשינוי הוא הפך האחדות, כמו שאמרנו, כי הוא היה דבר מסוים, זה נכנס תחת הזמן, קודם היה ככה, אחר כך היה ככה. כן, אז הוא השתנה, אז הוא כבר שניים, מה שהיה ומה שאחר כך. והרי הוא יותר על אחד, מפני שהוא לפני הראשית זולת משהו אחריה, ונמצא שיש בו ריבוי. וכך הדימוי בנדמה מקרה. כן, אם יש משהו דומה למשהו, אז זאת אומרת יש מקרה משותף בשניהם, והם שני עצמים שונים, ממקרה משותף. אז בכל אחד מהם יש גם את עצמם וגם את המקרה. אז אין, לא, לא שייך, אל מי תדמיון? אל. לא שייך בשכל ולא על פי הכתוב, כמו שהוא אמר. וכל שחל על המקרה מתרבה, נמצא, כי האחד האמיתי אלו השיגהו מאומה מן המקרים בעצמותו כלל. אין בעצמות שלו שום מקרה ושום הרכבה ושום דבר, זה בעצם המושג אחד האמיתי. כן, והוא מהיר, עוד שוב, לפני שאנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא, נראה את זה בפרק הבא, רק נקרא את הקטע האחרון, בזריזות, אומר שפה קושייה, אם יאמר אדם, כי האחדות באחד האמיתי מקרה, כן, קושייה, אתה אומר שיש דבר נמצא בפועל שהוא אחד, או, אז יש בו תכונה שהוא אחד, יש את עצמותו ותכונה שהוא אחד, כמו שזה בכל גשם שאנחנו רואים, את המציאות של הדבר, ואת המקרה של הכמות שבמקרה הוא אחד, כן? אז גם פה אתה אומר סוף זה מצוי בפועל, יש אותו ואת אחדותו, אז זה שני דברים, אז יש פה מקרה. אומר לו, נאמר לו, מה התשובה? כי עניין האחדות באחד האמיתי הוא שלילת ההתרבות והריבוי ממנו. אנחנו לא מגדירים בו מקרה אחדות, אלא מדברים באחד האמיתי, כשאומרים אחד זה על דרך השלילה, זה יסוד גדול, עוד יסביר אותו בהמשך פרק, בפרק העשירי על ה... על ה... על התארים, היחס לבורא הזה. פה זה על דרך ה... ה... השלילה. כן. אתם שמים לב שגם שער הייחוד עצמו 10 פרקים. גם הספר כולו 10 שערים. גם הפרשת הייחוד בשמה זה 10 אצלו. זה לא סתם, וזה גם לא פשטני, זה סתם רמז. כי זה, זה 10 שמידתן שאין להם סוף. כן, פרשת שמע 10 עניינים, כן, נגד 10 הדיברות, הוא הדגיש שהעשר זה חשוב, הוא לא סתם עושה את זה ככה, כמו שאמרנו. כן, אז הוא אומר, האחדות באחד האמיתי זה על דרך השלילה, זה שלילת הריבוי, זה לא שיש בו מקרה אחדות, כמו שזה, שיש בנבראים, שיש בהם מקרה של מכנה משותף מאוחד. וכאשר אנו מתארים את האחד בתואר, אין אנו מתארים אותו, אלא בעניין היעדר ההתרבות והריבוי, נמצא כי האחד באמת לא יתואר בתואר מחייב לעצמותו את הריבוי, כן, זה לא מחייב לו לא ריבוי ולא שינוי ולא התחלקות ולא התפרקות כלל, כי לא הגדרנו בו, להפך, אנחנו שוללים ממנו את זה, זה כל המשמעות של להגיד אחד אמיתי, יחיד שאין כמותו, כן, אלה הם כלל הדברים באחד אמור על דרך העברה, והאחד האמיתי, והבן, כן, וכמו שהוא אמר קודם בשם חנה, שזה אין בלתך, כן, אין קדוש כשם, אין בלתך, אין בו ריבוי, אין כמותו, אי אפשר לתפוס מה זה אותו מציאות אינסופית שבלתי מושגת, בלתי אפשר, מיתי מתחלקת, אחדות אמיתית, זה קודם כל הגדיר את זה, בעזרת השם פעם הבאה ניכנס גם להבנה מתוך ההתבוננויות העמוקות האלה בעצם בכמות, בריבוי ואחדות. בספירה העשרונית שהסביר השג, להגיע ממש לאיזושהי הבנה בתור האיחוד ששייכת למעשה מרכבה ומעשה בראשית, למי שמבין מדעתו. טוב, עד כאן להיום.